סימן שין חף חת סעיף למדהי נקרא את דברי השולחון אורך. אומר השולחון אורך מותר לאישה לקלח מהחלב כדי שיוחז התינוק. מותר לאישה לקנח מעצמה את החלב, המשדבור אומר לתוך פי התינוק, כדי שהתינוק יוחז את הדד ויינק. ולכאורה הדובר דובר תימה, כאשר האישה חולבת את עצמה, לכאורה יש בזה איסור מלוכם בידוי רייסה של מפארק. כאשר התינוק יונק מהאישה, זה דרך אכילתו. דרך אכילתו אין בכך שום איסור. אבל איך מותר לאישה לחלוב את עצמה לתוך פי התינוק? הרי לכאורה בחליבה יש בזה איסור דוי רייסה. אשר הציון כאן על המקום בסעיף קטן פי א', הוא מביא אפשרות ש... לפרק, דהיינו, לינק בידיים מהאישה, אין בזה איסור דוי רייסה. לפרק את החלב מהאישה בידיים, אין בזה איסור דורייסה, אבל הוא דוחה את האפשרות הזאת. יש לו אפשרות נוספת לומר שלא מדובר כאן שהאישה מוציאה את החלב לתוך פי התינוק, כי אז זה מלוך הצריך על הגופו, אלא מדובר שהיא שופכת את החלב על הרצפה, על גבי קרקע, כדי שהתינוק יראה את החלב, ורק באופן כזה מותר, כיוון שאז זה מלוך שאינו צריך על הגופו, החלב הולך לאיבוד. ויש לו אפשרות נוספת לומר שמדובר כאן במוקו עם סכונה. במקום כזה שהתינוק הוא במצב של סכנה אם הוא לא ינק, ואז האפשרות היחידה שהוא ינק זה שהאישה תניק את עצמה, שהאישה תחלוב את עצמה לתוך פיו, ורק באופן כזה שהתינוק בסכנה, מותר לאישה לחלוב את עצמה לתוך פי התינוק. על כל פנים, זה מה שכתוב בשולחן ערוך, מותר לאישה לקלח מהחלב כדי שיוחז התינוק, המשדבור אומר שמדובר כאן שהיא חולבת את עצמה לתוך פי התינוק, אשר הציון מביא שמדובר כאן במוקו עם סכונה, או שמדובר כאן שהיא מפרקת את החלב על גבי קרקע, זה מלוך שאינו צריכו לגופו, או שסתם כל איכש האישה בידיים מפרקת מעצמה את החלב, אין בזה איסור דאורייתא של מפרק. דבר נוסף, אבל אסור להתיז מחלבה, על מי שנשף בו רוח רעה, דלייס ביסקונה. אסור לאישה לחלוב את עצמה, להוציא מעצמה חלב, על מי שנשף בו רוח רעה, כיוון שלא מדובר במוקו עם סקונה. אמנם, אומר המשנה ברורה, מלוך או שאינו צריך או לגופו, הדין הוא שהיא מותרת במוקו עם צערי אסירה, אבל כאן לא מדובר במוקו עם צערי אסירה. אז לכן, אסור לאישה לחלוב את עצמה, על מי שנשף בו רוח רע, אף על פי שהחלב הולך לאיבוד, ולכאורה זה מלוכו שאינו צריכו לגופו, ומלוכו שאינו צריכו לגופו, האיסור שבדבר הוא רק בדרבונון, ובמוקו עם צערי אסירה חזל התירו מלוכו שאינו צריכו לגופו, אבל כאן באופן הזה זה אסור, אני אקרא את דברי המשנה ברורה, ולצערי אסירה נמי ליקשום, או לבאוכי שורי, דמלוכו שאינו צריכו לגופו, מלוכו שאינו צריכו לגופו, במוק עם צערי אסירה מותר, החלב הולך לאיבוד, אז זה מלוכו שאינו צריכו לגופו, היא לא צריכה את החלב. אבל כאן זה לא צערי אסירה, ולכן זה אסור. נמשיך לסעיף הבא, סעיף למדבוב, אין לו אסים מצטיחי. מצטיחי מביא המשנה ברורה, שזה מין שרף שיוצא מהאילן, שהוא יוצר ריח טוב. הדין הוא שאין לו אסים מצטיחי, ולא שפים בו את השיניים לרפואה. למה? כיוון שיש בזה גזירו משום שחיק הסממונים. כאשר הוא משתמש באותו מצטיחי, באותו שרף שיוצא מהאילן, לצורך רפואת השיניים, יש בזה איסור משום שחיק הסממונים, חשש של שחיק הסממונים, אבל אם משום ריח הפה, מותר. המשתבור המסביר שריח זה לא נחשב לרפואה, הוא לא משתמש באותו מצטיחי לרפואה, אלא בשביל ריח הפה. בשביל ריח מותר להשתמש בדבר שעומד גם לרפואה. הוא לא משתמש לרפואה, הוא משתמש בשביל ריח הפה, בשביל ריח טוב. נמשיך לסעיף הבא, סעיף למד זין. בסעיף למד זין נלמד בעזרת השם, שכל דבר שהוא מאכל בריאים, אף על פי שהחולה אוכל אותו לצורך רפואה, בכל זאת, מכיוון שהמאכל הוא מאכל בריאים, אף על פי שהמאכל הזה הוא מצד אחד מועיל לגוף, מצד שני הוא מזיק לגוף, והייתי חושב שכאשר החולה אוכל אותו, ניכרים הדברים שהוא אוכל אותו לרפואה, כיוון שאחרת המאכל הזה יש בו דברים שהוא מזיק לגוף. קומש מלון, מכיוון שהמאכל הזה הוא מאכל בריאים, חולה יכול לאכול אותו גם כאשר כוונתו לרפואה, כי אותו מאכל הוא מאכל של בריאים, בריאים גם אוכלים ממנו. זאת ההלכה הראשונה נקרא בפנים. אומר השולחן ערוך, כל אוכלים ומשקים שמאכל בריאים מותר לאוכלם ולשתותם. דברים שמאכל בריאים, אף על פי שהחולה אוכל אותם לרפואה, הדין הוא שמותר. כיוון שמאכל בריאים, אז לא ניכר שהוא משתמש בהם לרפואה. אף על פי שהם קשים לקצת בריאים, ומוכחם מלסדה לרפואה עוביד, אפילו אוכי שורי, אומר המשנה ברורה. כלומר, אף על פי שהדבר הזה מזיק קצת לשאר איברים שבגוף, כגון, התחול, שמצד אחד הוא יפה לשיניים, מצד אחד קשה לבני מאיים, וחיי גבנה, יש סוגי מאכלים שמועילים לאיברים מסוימים, אבל מזיקים לשאר איברים. ואם כן מוכחם מילסה שעושה כן לרפואה, די לבוכי לא היה אוכל, כיוון שהוא מזיק למאיים. אפילו אוכי שורי, די מכל מקום אוכל הוא. כיוון שהוא נחשב לאוכל, אנשים בריאים אוכלים אותו, אף על פי שהוא מועיל לאיברים מסוימים ומזיק לאחרים, הוא קשה לאיברים אחרים, בכל זאת, מותר לחולה לאכול את אותם מאכלים, אף על פי שהוא מתכוון לרפואה, כיוון שהמאכל הוא מאכל של בריאים. זאת ההלכה הראשונה. דבר נוסף, אומר השולחן ערוך, וכל שאינו מאכל ומשקה בריאים, אסור לאוכלו ולשתותו לרפואה. כל דבר שהוא לא מאכל בריאים, אלא משתמשים בו כתרופה, הדין הוא שאסור להשתמש וליטול אותו בשבת לרפואה. זה מה שאנחנו לומדים במשך הסימן שלנו, שאסור ליטול תרופה בשבת, גזירו משום שחיק עשה ממונים. ממשיך השולחן ערוך ואומר, שהאיסור לאכול מאכלים שמשמשים כתרופה, זה דווקא מי שיש לו מחוש באלמה, והוא מתחזק והולך כבריא. אבל אם אין לו שום מחוש, מותר. וכן אם נפל למשקף גם מותר. האיסור של נטילת תרופה בשבת הוא רק למי שיש לו מיחוש. מישהו בריא לגמרי מותר, ומישהו נופל למשקוף גם מותר. חז"ל גזרו את האיסור הזה רק על מי שיש לו מיחוש. אבל מישהו בריא, הדין הוא שמותר, אין בזה שום בעיה. מה הדין מישהו חולה? והוא נוטל, והוא אוכל את אותם מאכלים, אבל לא לתרופה. הוא אוכל אותם בשביל רעבון, הוא שותה אותם בשביל שהוא צמא. הוא חולה, אבל הוא משתמש באותם מאכלים להסביע את רעבונו, להרוות את צמאונו. יש בזה איסור או אין בזה איסור? המשנה ברורה מביא שעל יאורה במחמיר, אבל הביאור הלוחם מוכיח להקל. אני אקרא את דברי המשנה ברורה. בסעיף קטן קוף יוטט. ואיכה דיש לו שום מיחוש. אפילו הוא אוכל ושותה לרעבון ולצמאון אסור. חולה שלפי הגדרים של הסעיף שלנו אסור לו ליטול תרופה בשבת. הוא אוכל את התרופה, אבל בשביל להסביע את רעבונו, להרוות את צמאונו. הדין הוא שאסור. והטעם דכיוון שהוא חולה, וזהו רפואתו, יאמרו שלרפואה הוא עושה את זה. אז לכן יש בזה איסור, אבל הביאור הלוחם מוכיח לא כך. הביאור הלוחם מביא כמה וכמה ראיות, שכאשר הוא לוקח, כאשר הוא אוכל את אותם מאכלים לא לצורך רפואי, אלא כדי להסביע את רעבונו, להרוות את צמאונו, הדין הוא שמותר. עכשיו דוגמה אחרת. מה הדין אדם בריא? אדם בריא אנחנו לומדים כאן שאין לו איסור של נטילת תרופה. אין לו איסור של אכילת מאכלים שחולים משתמשים בהם. אדם בריא אוכל מאכלים שחולים משתמשים בהם. מותר? אין בזה שום בעיה. זה מה שאנחנו לומדים, שלבריא מותר. רק למי שיש מיחוש אסור. אבל לבריא או נופל למשקוף מותר. לבריא מותר לאכול מאכלים כאלו שחולים אוכלים אותם. מה הדין? האם מה שלבריא מותר לאכול מאכלים שחולים אוכלים אותם זה רק כאשר כוונתו של הבריא להסביע את רעבונו, להרוות את סימונו רק אז מותר, או אפילו כאשר הוא אוכל את אותם מאכלים לצורך רפואי? הוא לא חולה, הוא אוכל אותם כדי לחזק את מזגו, האם מותר או אסור? האם מה שכתוב כאן שלבריא מותר לאכול מאכלים של חולים, זה רק כאשר כוונת הבריא לסובע או להרוות את סימונו, לא לצורך רפואי. אבל אם הוא עושה כך לצורך רפואי, דיינו לחזק את מזגו, שיהיה עוד יותר חזק. הדין הוא שאסור, או גם בחיי גבנה מותר כי הוא בריא, נקרא דברי המשנה ברורה, בסעיף קטן קוף חוף. אם אין לו שום מיחוש מותר לבריא, מותר לאכול מאכל של חולים, דיינו שאוכל ושותה לרעבונו ולצימונו. אבל אם הוא עושה לרפואה, דיינו כדי לחזק מזגו, כוסב המוגן אברום, דאפילו בבריא גמור, אסור. אסור לבריא לקחת ויטמינים בשבת, זה מה שיוצא מכאן לכאורה. הוא לוקח סממונים כדי לחזק את מזגו. כל מה שלבריא מותר זה רק כאשר הוא לא לוקח את הויטמינים, את הסממונים לצורך רפואי, אלא כדי להרוות את סימונו או כדי לסבוע. אבל אם הוא עושה כך כדי לחזק את מזגו, כתוב במוגן אברום שיש בזה איסור. נופה למשקוב, מותר ליטול תרופה בשבת. אף על פי שיש איסור של נטילת תרופה בשבת, המשנה ברורה מסביר שהאיסור של נטילת תרופה חזה לא גזרו אותה נופה למשקוב. כי הרי בעצם נטילת תרופה אין בה איסור, והוראה יש שלבריא זה מותר. האיסור הוא רק מסביר המשנה ברורה למי שיש לו מיחוש, שנקרא דברי המשנה ברורה. צורך לא אמר בסעיף קטן קוף חוף א', ואף על גב דפסקינן לאיל דשבוס שיש בו מייסי אסור על ידי ישראל ואינו מותר כי אם על ידי שינוי, אז איך מותר לנופה למשקוב ליטול תרופה בשבת? הרי אסור ליטול תרופה בשבת. אומר המשנה ברורה צורך לא אמר דשאין יוסום שמייר במלאכו דרבונון או בדברים שמחזיקין מלאכה, אבל לא חדאין בזה משום שרח מלאכה, דו לברי מותר, ורק למי שיש לו עם מיחוש גוזרו משום שחיק הסממונים. בכוי לגומור לא יגוזרו. חזל לא גזרו על נופה למשקוב את האיסור של נטילת סממונים, כיוון שבאמת זה לא אסור מעיקר הדין. זה אסור רק למי שיש לו עם מיחוש.